אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
תראי, לדבר על עולם האמנות בציניות, זה המובן מאליו. אני חייבת להגיד שגם אני בספר,
כן.
אמרתי לעצמי, לעשות גרוטסקה או פרודיה מעולם, זה נורא קל. לצחוק על אומנים, על מבקרי אומנות. אבל מה שאני מקווה שקיים גם אצלי, זה גם חמלה ואמפתיה לדמויות האלה.
שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן היום עם חמישה ספרים אהובים. האוצרת ומבקרת האומנות, רותי דירקטור. שלום רותי.
שלום.
וגם עם הספר שלה, ספר הביקורים, הרומן הדרך לוונציה. החלטת לרדת מן הקירות, להתיישב על שולחן הכתיבה, ולכתוב, וראה אור לפני כמה חודשים הרומן הראשון שלך.
ראה אור ממש כמה ימים לפני המלחמה.
בדיוק.
נחת לחנויות.
כן.
אבל זה ספר שכתבתי במשך כמה שנים, בהפסקות מאוד ארוכות. ואת יודעת, תמיד כתבתי, הרי זה מה שעשיתי.
כן.
כתבתי ודיברתי על אומנות.
נכון.
במשך כמה עשורים.
ולמדת ספרות.
למדתי תולדות האומנות ולימודים קלאסיים.
כן.
וספרות תמיד עניינה אותי. ותמיד עניין אותי איך כותבים על אומנות.
את היית במשך שנים רבות האוצרת הבחירה לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב, ולפני זה היית האוצרת הראשית של מוזיאוני חיפה לאומנות, ועשית הרבה תפקידים של אוצרות בגלריות החשובות, וכאמור לאורך כל השנים גם כותבת על אומנות. והספר הזה כולו, הדרך לוונציה, הוא מסע בעולם האומנות הישראלית, דרך גלריה של דמויות נשיות, האספנית, האוצרת, חובבת האומנות, הגלריסטית, האסיסטנטית, בת הזוג של האמן, מבקרת האומנות והאומניות. ודמויות משנה שנמצאות בפרק אחד, הופכות להיות דמויות ראשיות בפרק אחר, וכל הדמויות בעצם הן קשורות אחת בשנייה, לבסוף יוצרות איזו שרשרת אנושית מאוד פועמת, וכולן, והשרשרת הזאת כולה נפגשת בביאנלה לאומנות בוונציה, בפרק האחרון של הרומן. זה משהו אחד לכתוב כאוצרת, וזה משהו אחר כשאת כותבת כמבקרת אומנות בעיתון, לעומת פרוזה שהיא בדיון. אז תספרי לי על האנרגיה הזאת, איך רותי של הכותבת המקצועית על אומנות הופכת להיות רותי הסופרת.
זה התחיל עם הדמות של האספנית, עם גאולה, שזה היה ממש לפני איזה 10 שנים שלימדתי קורס אוצרות בבצלל, ונתקלתי בבצלל במחסן של עבודות של בוגרים, שבוגרים השאירו אחריהם, אחרי תערוכת הגמר. ורציתי שהסטודנטים שלי בקורס לאוצרות יעשו תערוכה עם העבודות האלה. וכדי לפתות אותם, המצאתי סיפור על אישה, סקנה, ירושלמית, שכל שנה, בקיץ, באה לתערוכת הגמר של, של המחלקה לאומנות, וקונה עבודות מהבוגרים, כי הבן שלה שנהרג רצה להיות צייר.
כן, הבן שלה שמוזכר פה בספר.
כן. הדמות הזאת של אספנית, ירושלמית, סקנה, שמדי שנה עושה לה מין טקס פרטי כן. כזה של הזכרה, ובאה לקנות עבודות מהבוגרים, זה הסיפור כן. שסיפרתי
כי להם. כי הבן שלה נהרג באותה תאונה, ולא הצליח להגיע לבצלל
כן.
ללמוד.
רצה ללמוד בבצלל ורצה להיות צייר.
טקס של הזכרה, טקס של יופי, וטקס
כן.
של לבחור אומנות, אומנות. לא אומנים, כי אף אחד לא מוכר, וזה דבר חשוב אצלך לאורך כל הספר. מה ההבדל בין אומנות, המבט הנקי הזה, החף מהאופנה ומהשמות? זאת גאולה.
היא לא שואלת את האנשים שהיא קונה מהם תמונות, היא לא שואלת אותם לשמם, היא לא זוכרת, זה לא מעניין אותה, או שהיא מעמידה פנים שהיא לא זוכרת, אבל היא לא עסוקה בשמות, היא עסוקה באומנות עצמה. ואז כשניסיתי סיפרתי לסטודנטים את הסיפור הזה, הם מאוד התרגשו מהסיפור, הם היו בטוחים שמדובר באישה אמיתית, בדמות אמיתית. זה לא עזר, הם לא עשו תערוכה.
גם אני הייתי בטוחה כשקראתי את הסיפור, את הספר שלך, הפרק הראשון הזה, כובש לב.
אבל אז הבנתי את העונג שבבריאת דמויות, וגם את העונג שבהמצאת אומנים וגופי עבודה של אומנים.
אני פשוט מדמיינת אישה שבאמת, אני כבר גם כן אין לי את העין הזאת, שמגיעה מהאהבה טהורה ביותר.
אז אני אקרא את הקטע שנוגה, האחיינית שלה.
כן, שהיא לומדת תולדות אמנות
באוניברסיטה, והיא מביעה בהשתאות ביכולות האלה של גאולה. גאולה במלרה, חשוב.
גאולה, הדודה שלה.
שם, בבר בנחלאות, נחתה על נוגה לפתע ההכרה שטקס הקיץ השנתי, שדיברו עליו במשפחה כעל התרפיה של דודה גאולה, יש לו קיום כלשהו בעולם האומנות, בעולם שמחוץ למשפחה. היא נזכרה בשלושה ניירות שנוספו בשנה שעברה לאוסף, מצוירים בעדינות, בצבעי מים, עם סצנות קצת סוריאליסטיות, חלומיות. פתאום, בדיעבד ולראשונה, הוצמד להם שם, רותם. מכיוון שעניין השמות לא היה חשוב לגאולה, והיא מאוים לא ציינה עם אחד מהאומנים הצעירים שאת עבודתם הראשונה רכשה, הפך לאומן מוכר, נוגה ימצא את הגישה שאלה עבודות ללא שם. עבודות שמתקיימות לעצמן, כמו שהן, משמרות את הרגע שבו נעשו ללא המשך. באוניברסיטה, לעומת זאת, למדה ששמות הם הדבר החשוב ביותר. שם של אומן הוא העוגן להקשר, והקשר הוא חזות הכל, בלעדיו אין תולדות האומנות. אם עד עכשיו היה אפשר להגדיר את העניין שלה באוסף של דודה גאולה, כי הנאה אסתטית נטולת הגדרות, מלווה במשיכה כמעט פיזית לניירות, לבדים, לריח הצבע, לטקסטורה של הפסלים, למגע החלקלק של נייר הצילום, הרי שעכשיו, כשהיא סטודנטית לתולדות האומנות, האוסף מרעיש אותה, מטלטל אותה, מחייב אותה לחשוב על הכל מחדש. מה לעשות עם השורה הפותחת את קורות האומנות של גומבריך, הספר שמתחילים בו את הלימודים? אין אומנות, ישנם רק אומנים. התמונה של דודה גאולה פוסעת לה בתערוכת גמר ובוחרת רק באומנות ולא באומנים, בוחרת בעבודות נטולות שם ונטולות הקשר רק לפי ראות עיניה, מבלי להידרש לעיצה או להדרכה, מבלי להישען על סמכות כלשהי. התמונה הזאת מבלבלת אותה ומיד גם ממלאת אותה השתאות.
וגם את ה... פקים מהחיים שלך נמצאים כאן אצל כל הדמויות, תכף נגיע בעיקר אל הדמות שהיא הכי קרובה אלייך, בפרק השני, האוצרת. מה את אומרת לנו, רותי, עד שמגיעה מהעיניים המקצועיות, שהן כבר, גם אם את מנסה להיות נקייה, ואת מנסה גם בתערוכה שתערוכות שעשית, ותכף נדבר בהן, עדיין את כבר, העיניים שלך, שלך, שלי תבולות כבר בכל הידע הזה, במה נכון, במה לא נכון. ואת פותחת את הספר, ונראה לי שהפרק הזה מעבר לגאולה הוא גם איזה משאלת לב שלך. לשוב למבט הנקי הזה.
זה חוזר ומופיע כן. בעוד כל מיני צורות, כי גם דרך השאיפה, גם של האוצרת, של נבט, לגלות אומנית שלא באה מתוך עולם האומנות.
אאוטסיידרית.
אאוטסיידרית, כן, לסוגיה, שזה כן. בוודאי אהבה מאוד גדולה שלי לאורך השנים.
ועשית ארוחה גדולה כזאת על האאוטסיידרים. כן. לפני כמה? לפני עשור בחיפה.
בחיפה, ב-2000, כן, לפני כן. עשור בערך.
ב-2013, כן.
בחיפה. וכשהייתי במוזיאון תל אביב, גם נפלה לי הזכות לעשות ארוחת יחיד לאומן בשם מלך ברגר, שהוא אומן מבאר שבע, שמעולם לא הציג בשום מקום. הוא היה בן 94.
כן.
ועשיתי לו את הארוחת יחיד במוזיאון, אומן שעבד עם חומרים מהטבע. אבל כן, יש לי משיכה מאוד גדולה לאנשים שפועלים בצדדים של עולם האומנות, בשוליים, שלא באים מתוך המקומות המאוד ממוסדים ומדרך המלך של עולם האומנות. זאת הדרך שבה אני באתי.
זה משהו שהתחיל אצלך בשלב מסוים?
זה התחיל בשלב מסוים, כן. אני חושבת שככל שאני נהייתי יותר ויותר בתוך העולם הממוסד של, בתוך, של עולם האומנות, נמשכתי יותר ויותר לצדדים, לשוליים, לאיזה דרכים אחרות, להתנהלות במעגלים אחרים או בצורות אחרות של, של עולם האומנות. גם מצד אומנים וגם מצד אוצרות, כחשיבה אחרת. כשכל הזמן הייתה השאלה, האם אפשר לחשוב אחרת על אומנות? אבל גם באמת בספר, בדרך לוונציה, הרי וונציה היא מין מסעת נפש. כן. עם מטאפורה.
הביאנלה בוונציה. הביאנלה,
ובכלל, לחול, כן. מעבר לים, נכון. למקום ההוא, ששם אולי קורים דברים שפה לא קורים. אבל בסופו של דבר, מי שמגיע לוונציה, מגיע בדרך לא דרך, ומי שמגיע זה האנשים הכי לא צפויים.
כן.
לא מי שרוצה, נגיד, האומן הכי ממוסד בתוך הספר זה עדן. זה שגאולה קונה ממנו את העבודות נכון. שלו.
כשהוא עוד לא מוכר.
כשהוא סטודנט לאומנות.
כן, ואחר כך הוא הופך להיות בפרק אחר, האומן הידוע.
האומן הצעיר שיש לו תערוכה במוזיאון, והוא מציג בגלריה, עדן ברונשטיין חסון.
כן.
והוא מאוד רוצה להיות בוונציה, אבל הוא לא מגיע.
גם בימים אלה, הביאנלה החדשה בוונציה, זאת ביאנלה שהמנהל שלה רוצה להביא את כל הקולות מהפריפריות. האדם, העוצרים הלבנים, המערבים, במשך עשרות שנים התעלמו מהם.
מכל הפריפריות חוץ ממקום אחד, כמובן. חוץ מישראל.
כן.
כי הוא מציג אומנים מרחבי אמריקה הלטינית.
כן.
המזרח התיכון, כמובן, מסוריה, מלבנון, מכולם.
ישראל לא.
לא מישראל.
ישראל לא כבר שנים ארוכות.
נכון. שנים מודרת מהתערוכות הבינלאומיות.
בגלל פוליטיקה.
בגלל פוליטיקה, זה לגמרי ברור.
עוד לפני המלחמה, אנחנו עוד לא נכנסים.
שנים כבר. היו ביאנלות, אנחנו הרי... הביאנלה מחולקת לביתנים לאומיים,
נכון.
ששם כל מדינה שולחת את הנציג שלה. אבל יש את התערוכה הבינלאומית, שהיא הדבר המשמעותי, ואותה עוצר כל פעם, עוצר בינלאומי אחר, שמתחלף כל שנתיים. אז כן, אני זוכרת, ב-2003 הוצגו אומנים ישראלים, אני חושבת שגם ב-2007 הוצגו אולי, אבל זהו, מאז, העוצרים הבינלאומיים לא מגיעים לארץ. הם לא מתעסקים בזה, כי זה מסובך מדי, זה יסבך אותם פוליטית.
כן.
אז עדיף לוותר. האוצר הזה, אדריאנו פדרוס...
אז הנה, העיניים שלהם נעצמות כן? לאפשרויות, לקולות של אומנים ישראלים.
ובאמת, במקרה של השנה, שאדריאנו פדרוסה, שהוא אוצר ברזילאי מאוד מעניין, שמתעסק בהיסטוריות אחרות של תולדות האומנות.
כן.
אז ברור בכל... שאם הוא היה בא לפה, היה רואה... אדפטציות מאוד מעניינות.
טוב, אנחנו שוב ושוב מדברים על המבט הזה, איך אפשר לחזור למבט הנקי. הפרק השני מוקדש לעוצרת לנבט פז, שהיא סטודנטית לספרות ותולדות האומנות. היא בעיקר באה מאיזה אהבת ספרות, משירה, ובהמשך היא גם תעשה תערוכה גדולה שקשורה במילה כדימוי. זה מאוד מעסיק אותה לאורך כל הדרך, איך שהיא כותבת טקסטים, לתערוכות, אז לא מעט היא נותנת כותרות מספרים, גם את עשית את זה, או מצטטת מספרים, וגם היא מפנטזת באמת על גילוי אומנית אאוטסיידרית, במקרה הזה שושנה חג'אג'.
שהיא הבת של ראש המחלקה לתרבות במועצה האזורית שבה היא מציגה תערוכה.
כן. היא אותה מציגה באיזשהו מקום נידח.
מקום נידח.
ואז הוא לוקח אותה לראות ציורים של אמא שלו שנפטרה, והנה, היא הופכת להיות כמו גאולה. המבט כן, שלה
כן,
נפקח מאחת.
של אינסיידרית, שפתאום כן. מגלה מישהי בנסיבות הכי לא צפויות, הכי לא אפשריות.
באיזה מחסן בפריפריה, כן, עם הציורים.
כן. שזה כמובן סיפורים שקרו לא מעט, והם מבהירים עד כמה צריך מבט של אינסיידר, אבל... אינסיידר שיש לו יכולות ראייה.
אינסיידר מישהו שמבין באומנות, אבל...
מישהו שהוא מתוך עולם האומנות, אומנות, שהוא אבל... או גלריסט, או עוצר, או אומן, אבל שהוא מסוגל לגלות במקומות באמת הכי פחות צפויים איזה עוצר, שקל מאוד לעבור על פניו, לחלוף על פניו, ולא לזהות אותו.
אז מי זאת נבט פז, העוצרת?
תראי, כל מיני דמויות, ברור שיש בה גם... אותי, אבל אני נמצאת גם בהרבה דמויות אחרות. כל הדמויות, הן כולן בדויות, אבל הן מורכבות מרסיסים של הרבה מאוד דמויות. הסיטואציות גם מורכבות מדברים שקרו, כמעט קרו, בקושי קרו. זה אוסף של דברים. אבל גם בגלריסטית,
כן.
מרגלית ססון, שהייתה קודם מבקרת אומנות, אז גם בה יש חלקים ממני.
זה אגב הפרק הארוך ביותר בספר שלך, כן. הגלריסטית,
כן.
שמצליחה בעצם להגשים את החלום שלה, שתהיה לה גלריה משלה, שוב, דרך הרבה קשרים עם אנשי הון, שגם זה דבר מאוד חשוב, הכסף שמתגלגל. אבל יום אחד הפטרון של המניות של הנופלות שם ב-2008, משהו כזה, משבר הכלכלי, והוא אומר לה, טוב, אין לי כסף לשכר דירה, אז היא אומרת, אני לא סוגרת את החלום שלי, את חלום חיי, היא חוצה את הגלריה לשניים, שמה קיר גבס, ובצד השני פותחים מספרה. ואז יום אחד אומר לה השכן של הספר,
מה ההבדל בין מספרה לגלריה? אליי באים להתייפות, אלייך באים להתפעל מיופי, ולפעמים גם לקנות את היופי הזה הביתה. את ואני, שנינו מתעסקים ביופי, מביאים יופי לחיים של בני אדם. איזה סיפוק יש בזה, אה? כן, מתעסקים ביופי, אבל אתה יודע, אומנות זה לא רק יופי, יש גם הרבה עיסוק ברעיונות. בשביל רעיונות יש ספרים או עיתונאים. עם יד על הלב, מרגלית, באמת, יש לך כמה אומנים שהיו צריכים לכתוב ספרים, או להיות כתבים בטלוויזיה. מה שהם עושים זה לא אומנות. איך שלא יהיה, את יותר מדי נכנעת לשיגונות שלהם. את לא צריכה לתת להם הרגשה שהכל מגיע להם. ההיא רוצה לקדוח ברצפה, את מסכימה. ההוא רוצה לצייר על הקירות, את אומרת בבקשה. לא הגיוני, את צריכה לרסן את האומנים שלך. לחנך אותם להיות מציאותיים, פחות פנטזיונרים. את צריכה לחשוב על הלחם שלך, וגם על הלחם שלהם. תשמע, האומנים הם הלב של הגלריה. אני צריכה לתמוך בהם כדי לתת להם אפשרות ליצור, ואז לנסות למכור. ככל שהם יעשו דברים טובים יותר בתמיכתי, ככה כולנו נרוויח. פנטזיות של אומנים הן הדבר שבגללו אני בעולם האומנות. אבל יש גבול. הם צריכים להבין שגם הם צריכים ללכת לקראתך, ולעשות מאמץ, לייצר משהו שאנשים ירצו לקנות. מישהו כמו אבישי למשל. אני לא אומר, הוא בחור מדליק, מיוחד במינו. אני מאוד נהנה לדבר איתו, אבל מה תמכרי? הוא לא עושה שום דבר שאפשר למכור. אני טועה? לא, מאור לא טעה. טוב, וכן הלאה, וזה ממשיך וממשיך. אבל כן, יש לא מעט עיסוק בכסף בספר. כי כסף הוא פקטור מאוד מרכזי בעולם האומנות. גם אם הוא מוכחש ולא אוהבים לדבר עליו, הוא מאוד נוכח. גם בחייהם של אומנים ובחייהם של עוצרים וגלריסטים, הוא נוכח. ישנה גם דמות של אספן, דן הלוי,
כן.
שגם חוזר בכמה...
עם החולצה הסגולה.
עם החולצה הסגולה.
כן.
הוא שב וחוזר בכמה סיפורים דרך כמה המבטים. זה מישהו שבהתחלה, שהוא בפירוש גם מתהדר בזה, שהוא אוסף אומנות כסמל סטטוס.
כן.
ברור שזה לא ממש מעניין אותו.
הוא בדיוק הפוך מגאולה, שהיא אוספת מאהבה, והוא כן. אוסף כי יש לו כסף.
כן. הוא אוסף שמות.
שמות.
והוא אוסף דברים שיקשתו לו את המשרד. תראי, זה מתרחש בעולם האומנות, והגיבורים הם אנשים מעולם האומנות. אבל בסופו של דבר זה מתעסק באנשים.
נשים.
באנשים, בשאיפות של אנשים ובאכזבות ובתסכולים. יש המון תחושות החמצה לכולם. כולם רוצים דברים ולא מצליחים. וזה נכון לא רק... והדברים האלה הם, קודם כל, הדברים בסיסיים לבני אדם, אבל הם בוודאי נכונים לכל זירה יצירתית שיש בה אנשים עם שאיפות, עם אגואים ועם יצרים. ואני באמת שומעת גם מאנשים שקוראים את הספר, שהם לאו דווקא מעולם האומנות, אבל ברור, מאוד מזדהים עם התחושות האנושיות הבסיסיות האלה, של אנחנו רוצים דברים, אנחנו מפנטזים על דברים, ובסוף המציאות מתגלגלת לאן שהיא מתגלגלת. הרבה תחושה של החמצות.
והעוצרת, רותי דירקטור, המבקרת אומנות, שאולי רצתה להתחיל מספרות, ועכשיו סגרה מעגל והפכה לסופרת, אחרי קריירה ארוכה באומנות. אז הגשמת חלום.
הגשמתי חלום, כן. בהחלט אפשר להגיד. לגבי
הסוף... את ממשיכה לכתוב? יש עוד ספרים, ספר בדרך?
יש לי שני שלדים שאני צריכה לקדם אותם. זהו, אמרו לי שאדם אינו ראוי להיקרא סופר, אלא אם כן יש לו שני ספרים. אז צריך לחכות שיהיה עוד אחד שאני...
טוב, אני מרשה לעצמי לקרוא לך סופרת. ניתן גם קרדיט לסופרת עינת יקיר הנפלאה שערכה את הספר. כן, הספר גם, אני אומר, הדרך לוונציה ראה אור בהוצאת אפיק.
כן, אנחנו מסתכלות עכשיו על הספר הזה, אני רוצה להגיד שהכריכה של הספר היא מבחינתי איבר
כן,
נוסף חשוב.
ציור של האומנית.
אורנה ברומברג.
כן.
שכמו שאמרתי מקודם, חלק מההתענגות מבחינתי הייתה לכתוב על אומנות שאין לה דימויים, שלא רואים אותם. אבל הדימוי היחידי בספר הוא הציור על הכריכה של אורנה ברומברג, שהיא אומנית ישראלית. היא לא מוזכרת בספר, היא לא דמות בספר. אבל היא הופכת להיות חלק היא איבר נוסף מהספר הזה.
אני אתאר אותה, הדימוי. את הציור. כן. על רקע אדום מאוד, רואים שתי נערות שמצוירות ממש כמעט כמו ציור ילדים. נכון. משהו מאוד נאיבי.
ילדי.
לבושות בבגדים זהים, חולצה צהובה, חצאית כחולה, ויש שם איזושהי ציפור שכמו מרחפת ומתנגשת בהן. הציפור מצוירת, אגב, בצורה מאוד ריאליסטית, ואפשר לומר שאולי זה שתי האומניות שחותמות את הספר והן עושות מיצגי הליכה.
הן הולכות, הן אומניות הולכות.
אומניות הולכות.
כן.
שזה גם איזה...
הליכה זה גם מדיום אומנותי שמאוד מעניין אותי.
אז הדרך לוונציה, רותי, לפני שנעבור לספרים האהובים עלייך, בימים אלה נפתחה הביאנלה בוונציה. כאמור, בתערוכה בינלאומית לא מוצג שום אומנית ישראלית, אבל כן יש ביתן ישראלי. שבו מציגה רותי פתיר תערוכה שעוסקת באימהות, מאדרלנד, וכבר לפני הפתיחה, כבר שבועות שאומנים רבים מרחבי העולם השמיעו קול גם מול ממשלת איטליה להחרים, שלא תיתן לישראל להציג, ולבסוף רותי פתיר ושתי האוצרות שלה הגיעו לוונציה לפתוח את הביתן, ולמעשה הן לא פתחו אותו, הן הציבו שלט ואמרו שהביתן לא ייפתח עד שתהיה הפסקת אש, ויושבו כל החטופים לביתם. וגם בכל מקרה כבר היו הפגנות סוערות סביב הביתן. העולם האומנות התאושש לנו, יצליח להתאושש, כי כבר מה-BDS הוא כבר כמעט 20 שנה מנסה להתמודד
עם זה. שאלה מאוד קשה ומאוד עמומה.
מהבידוד הזה והחרם הזה.
ייקח זמן, אני חושבת שייקח זמן עד שנתאושש, עד שנחזור בכלל להיות... חלק, אני אפילו לא יכולה להיות חלק מאיזשהו מגרש בינלאומי. אבל את יודעת, כמו שאמרתי, הספר יצא ממש כמה ימים לפני המלחמה, וככל שהחודשים עברו, הבנתי שהוא ממש ספר של טרום השביעי באוקטובר. כי היום אני חושבת שאפילו הפנטזיה על ונציה היא לא סבירה. זאת אומרת, דיברתי על ונציה כמסעת נפש, כאיזשהו... היום אין מה לפנטז על זה בכלל. זה לא בשדה הראייה של האומנות הישראלית. היום אני, לצערי, אומרת שאין ברירה, אלא להתכנס פנימה, לעשות מה שאנחנו עושים. יש אומנים שיש להם קשרים בחול והם מציגים בחול, אבל כרגע זה מצב כל כך מסובך, ורות פתיר והביתן הישראלי נפלו ממש למין רגע טרגי כזה. הן כמעט גיבורות טרגיות, שנפלו לתוך נסיבות היסטוריות, שאי אפשר לצאת מהן בשלום. כל מה שהן היו עושות, כן. אי אפשר היה לצאת מזה בשלום. ועובדה ראינו, אז סגרו את הביתן, אז זה לא מנע הפגנות ומחאות והתנגדות.
אגב, מה את היית עושה? אם את האוצרת וואו, של הביתן?
אני אומרת לך, זה מצב שאי אפשר לצאת ממנו בשלום.
את מגיעה לוונציה, מה את היית עושה אם את... זה היה התפקיד שלך השנה.
אני חושבת שהייתי מגיעה לוונציה.
מראש?
אני חושבת
שמראש היית מבטרת.
כן. אנחנו כבר כן, חצי שנה
להגיע,
במצב הזה.
ואז
כן.
לעשות מחאה כן. מול הממשלה שלנו ומול העולם.
ומול עולם האומנות.
מנות, כן.
הצעד שהם נקטו הוא גם צעד שאומר, הוא צעד כן. מול עולם האומנות הישראלי,
כן.
מול עולם האומנות הבינלאומי. אני חושבת שהייתי נמנעת מלהגיע, הייתי אומרת ש... אני לא הייתי יכולה להתנהל בסיטואציה הזאת.
כן, זה גם מתח נפשי.
כן.
אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
רותי דירקטור כאן איתי באולפן האוצרת ומבקרת האומנות. הייתה אוצרת בחירה שנים רבות במוזיאון תל אביב לאומנות, והרומן שלה, הדרך לוונציה, שראה אור בהוצאת אפיק וכולו עוסק בעולם האומנות הישראלית, ואנחנו נחזור מוונציה. על מדף הספרים שלך, האהובים, ואנחנו כאן נדבר היום על 5 ספרים שעוסקים באומנות, שהגיבורים שלהם הם אומנים, ומתחילים עם יצירת המופת הנעלמה של בלזק.
אז אני אתחיל מהסיפור המוקדם הזה של בלזק מ-1831, יצירת המופת הנעלמה, שהסיפור נכתב ב-1831, אבל הוא ממקם את הסיפור 200 שנה קודם, ב-1612, השנה שבה פוסן הצעיר מגיע לפריז. זאת אומרת,
כן, הצייר, אירוע, פוסן.
הצייר. והגיבורים של הסיפור הזה הם שלושה ציירים. שניים הם דמויות היסטוריות, פוסן ופורבוס, פחות מוכר, אבל אכן היה צייר כזה. והם שניהם עולים לרגל לסטודיו של צייר זקן אגדי, שנקרא פרנופר, וזו דמות בדויה. והם רוצים לראות את הציור שעליו הוא עובד 10 שנים, ואיש לא ראה אותו. ומרוב תשוקה לראות את הציור, פוסן מציע עסקה. הוא אומר, אני אתן לך כמודליסטית את ג'ילט, אהובתי, הצעירה, היפהפייה, שתצית בך מחדש את האנרגיה של היצירה.
כן, כי היצירה קיימת, אבל לכאורה לא גמורה.
לא גמורה.
או מודליסטית גם כבר
המודליסטית
איננה.
המודליסטית מתה כנראה.
והוא צריך מישהי אחרת.
הוא צריך מישהי שתצית בו בחדש את האנרגיה.
כן.
ובתמורה אנחנו נראה את הציור. אז אחרי שז'ילט נכנסת לסטודיו לשלוש שעות, פוסן ופורבוס רואים את הציור, וזה הסוף של הסיפור, אני אקרא אותו קצת. אתה רואה משהו? שאל פוסן את פורבוס. לא. ואתה? כלום. שני הציירים הניחו לצייר בסערת רוחו, והביטו באור הנופל בקו ישר על הבד שהראה להם, שמה הוא שמחה את האפקטים. אחר כך בחנו את הציור מימין, משמאל ומלפנים, רחנו והזדקפו חליפות. הזקן מהתל בנו, אמר פוסן, ושב לעמוד מול הציור המדומה. איני רואה כאן, אלא צבעים מגובבים בערבוביה, מוקפים המוני קווים משונים, היוצרים חומה של צבע. אנו טועים, הבט לכאן, אמר פורבוס. מי שהתקרבו הבחינו בקצה של רגל יחפה, מבצבצת באחת הפינות מתוך מהומת הצבעים, הגוונים, גוני הגוונים המאוססים, מתוך הערפל חסר הצורה, והייתה זו כף רגל ענוגה, כף רגל שופעת חיים. הם עמדו מאובנים ביראת כבוד למראה שריד זה, שחמק מתהליך לא יאמן של הרס איתי מתמשך. כף רגל זו נראתה כאן כמו טורסו של ונוס, המגיח מתוך חורבותיה של עיר שהועלתה באש. מה שמדהים בעיניי בתיאור הזה...
אחר כך הוא גם שורף את הציור.
ואחר כך הוא שורף את הציור.
הוא מת.
כי בעצם בלזק 1831 מתאר פה ציור מופשט.
כן.
אין עוד מופשט בעולם.
של צבעים, כן.
ערבוביה של כן. צבעים וצורות, שזה דבר שמאוד מאפיין את אומנות המאה ה-20.
אבל גם שאולי הרצון הזה לחכות את המציאות, את האידיאל הזה של היופי שקיים באומנות הקלאסית, גם על זה הבלזק אומר פה משהו.
לפרנופר נדמה שהוא מתאר אותה.
כן,
אבל
אפשר להגיע לאותה אידאה?
אי אפשר.
אפשר.
ומרוב ניסיון להגיע ולשכלל, הוא עולה שכבה על שכבה על שכבה, ובסוף היא נעלמת. כלומר, התהליכים האלה של עיון עצמי מאוד אופייניים לאומנות.
וגם יש פה כמובן את המישור המיסטי הזה, שגם יחבר אותנו לספר הבא, אולי אחד הספרים הידועים ביותר, על אומנות תמונתו של דוריאן גריי, של אוסקר ויילד, שהתפרסם לראשונה ב-1890. יש פה עסקה אפלה עם מן השטן הזה, והצייר יצייר אותו, יצירה תזדקן במקומי, ואני אשאר צעיר לנצח.
צעיר יפה לנצח.
צעיר יפה לנצח. ומה שקורה זה שהתמונה בעצם מגיבה להתנהלות המוסרית של דוריאן גריי, שהיא לא כל כך מוסרית, הוא פוגע בנשים, הוא פוגע בחברים שלו, והתמונה הולכת ומזדקנת, ומתכערת, ומזדקנת ומתכערת, בעוד שדוריאן פשוט דעתו נטרפת עליו, כי זה קורה, עד שבסוף הוא גם נוטל את חייו של הצייר, הוא מאשים אותו שהוא לא עשה את הציור כמו שצריך, והציור מזדקן ורוצח אותו.
שוב, זה מסמך מרתק של תיאוריות על אומנות, שאוסקר ויילד היה חלק מהם, של התנועה האסתטיציסטית, שדוגלת באומנות לשם אומנות, במותר היופי על המוסר, כמו שתיארת עכשיו, האסתטיקה חשובה יותר מאתיקה, ויופי זה מתת אלוהים, שמי שבמקרה נחן בה, הוא אדם עליון. מותר לו לעשות דברים שלאחרים אסור.
דוריאן
ממש
הוא
ככה.
דוריאן הוא.
ודוריאן...
התגלמות היופי.
היופי והנאורים. והנאורים. אז אני אקרא את הרגע הזה שבו דוריאן רואה את הדיוקן המצויר. הדיוקן שבזיל צייר כן. אותו. דוריאן לא השיב והתקרב בשוויון נפש של התמונה. כשראה אותה נרתע לאחור. לחייו הסמיקו לרגע מרוב עונג. מבט של חדווה עלה בעיניו. כאילו הכיר את עצמו בפעם הראשונה. הוא עמד שם דומם ומשתאה. במאורפל קלט שהולוורד זה הצייר מדבר איתו, אך לא הבין את משמעות דבריו. המודעות ליופיו באה לו כהתגלות. מעולם לא הרגיש כך. מחמאותיו של בזיל הולוורד נראו לו תמיד הפרזות מקסימות. הוא האזין להם, צחק עליהן ושכח אותן. הן לא השפיעו על נפשו. ואז בא לורד הנרי ווטון, עם שיר ההלל המשונה שלו לנאורים, והאזהרה הנוראה שלו מפני קוצר ימיהם. הדברים עוררו אותו כשנאמרו, וכעת, כשעמד והתבונן בהשתקפות יופיו, הבזיקה בו כל ממשותם. כן, יבוא יום ופניו יהיו כמותות וכמושות, עיניו כהות ודהויות, גופו החינני מעוקם ומעוות, הארגמן יעלה משפתיו והזהב ימוג משערו. החיים שיעצבו את נפשו ישחיתו את גופו, הוא יהיה מבעית, מתואב ודוחה. זה כל כך עצוב, מלמל דוריאן גריי, כשעיניו נתונות עדיין בדיוקנו, זה כל כך עצוב, אני אזדקן וראה נורא ומבעית, אבל התמונה תישאר צעירה לנצח. זהו, מוכרת נשמתו לשטן. והרגע הזה של העמידה מול התמונה זה גם ממש המיתוס של נרקיס.
נכון.
הנרקיס okay. מהמיתולוגיה היוונית שרואה דמותו משתקפת במי הנהר ומתאהב ביופיו שלו, ואז גם מוצא את מותו.
כן, כי הוא נופל לנהר, אבל זה גם הנרקיסיזם הזה, זה גם החוסר יכולת, אם אנחנו מדברים כל הזמן על מבטים, להביט ולראות מישהו אחר זולת אתה עצמך, זולת אני עצמי. שזה גם בעצם המעשה
כן.
הכי הפוך למעשה אומנות, שיש בו גם אתיקה.
למרות שהמיתוס של נרקיס זה אחד המיתוסים של בריאת האומנות. יש
כן,
כמה
נכון.
מיתוסים, זה אחד מהם. ואוסקר ויילד פה פשוט נותן לו צורה, נותן לו גוף מאוד ממשי ומאוד מאוד בעייתי. אני רוצה לקרוא עוד תיאור שונה לגמרי
כן.
של אדם שעומד מול דיוקנו המצויר.
וזה הספר השלישי שאת בוחרת.
השלישי,
המפה והטריטוריה של מישל וולבק.
הצייר, ז'ד מרטן, מבקר את מישל וולבק הסופר, שהוא דמות בספר, והוא מביא לו ציור שהוא צייר אותו. אש רשפה באח שבחדר המגורים. הם התיישבו בקורסאות כתיפה בצבע ירוק בקבוק. נשארו כמה רהיטים מקוריים, אמר וולבק. את היתר קניתי בחנות יד שנייה. על שולחן נמוך הוא הניח מבעוד מועד פרוסות נקניק, זיתים, ופתח בקבוק שבלי. ז'ד הוציא את הדיוקן מהאריזה, הניח אותו על מסעד הקורסה. וולבק העיף מבט מפוזר במקצת, ואז שוטטו עיניו ברחבי החדר. הוא יושב טוב מעל האח, אתה לא חושב? שאל לבסוף, נראה שזה הדבר היחיד שעניין אותו. אולי טוב שזה כך, אמר ז'ד בליבו. מהי תמונה בסופו של דבר אם לא פריט ריהוט יקר במיוחד? הוא לגע מכוסו לגימות קטנות. אתה רוצה לעשות סיור, הציע וולבק, ואז הוא לוקח אותו לסיור בביתו, ואחר כך הוא אומר לו, נחמד מצדך שהבאת לי את הציור הזה. הוא הוסיף כאמור כמה שניות. אסתכל בו מדי פעם, הוא יזכיר לי שהיו לי חיים אינטנסיביים לרגעים. שזה קטע כל כך שונה מהאופן שבו אוסקר ויילד מתאר את המפגש mm-hmm. של דוריאן גריי עם הדיוקן שלו. כי פה כמובן, קודם כל זה
וולבק.
מיזנטרופ
המנוכר.
המנוכר בדיוק, וגם ז'ד, הצייר עצמו, הם שניהם איזה שני סוציומטים שנפגשים,
כן.
ונוצר ביניהם באמת איזה קשר. ובסופו של דבר, הציור הזה גם הופך להיות מנוע של סיפור פשע
כן.
נוראי. בלי לעשות ספוילרים, אבל בסופו של דבר, מישל
אפשר
גולבק,
לעשות ספוילרים,
אפשר, כי זה ספר כבר 2010.
כן, זה כבר ספר ישן, בסופו של דבר,
רוצח,
כן,
הסופר... הוא רוצח את עצמו, מישל וולבק רוצח את
מישל וולבק הסופר כותב על מישל וולבק הסופר, הדמות בספר,
כן.
שהוא נרצח.
בגלל והרצח... שגנבו את הדיוקן שלו.
אבל הרצח עצמו גם, הגופה שלו, מתוארת, או מי שרצח, השאיר את זירת הרצח באיזו מחשבה אומנותית.
ציור של פולוק.
כן, אסתטית כזאת.
כזירת רצח בציור של פולוק. כן.
והוולבק עושה כאן ביקורת על עולם האומנות והכסף, כמו שהוא עושה בכל הספרים שלו, וגם על אומנים מאוד מאוד מצליחים. ברור שהוא מדבר פה על ג'ף קונס ודמיין הרסט בראשם, האומן האמריקאי והאומן הבריטי.
כן.
שכבר מזמן לא עושים את העבודות בעצמם, אלא אסיסטנטים שלהם עושים את העבודות שלהם, כמו גם בספר שלך. יש לך פרק על אסיסטנטית כזאת שעושה עבודה של אומן. מה וולבק אומר לנו פה על עולם האומנות והכסף? גם הוא בעצם אומר, איפה האומנות? אבל בסוף...
תראי, זה... גם זה אחת הסיבות שאני אוהבת את הספר הזה, כי אני חושבת שהוא אנושי פה יותר מבספרים אחרים, וולבק.
כן.
כי קודם כל הוא מתאר אומנות. טובה, יפה, מעניינת. זה מה שנורא הרשים אותי כשקראתי את הספר לראשונה. ושתי הדמויות האלה של הגברים, שכמובן הם לא מקימים משפחה, הם חיים לבד, הם באמת הדמויות
הצייר
הגבריות.
הצייר והסופר.
הצייר והסופר. נוצר ביניהם בסופו של דבר איזשהו קשר אנושי. שוב, באופן המנוכר והבקושי נוגע הזה, מאוד נוגע ללב. תראי, לדבר על עולם האמנות בציניות, זה המובן מאליו.
כן.
אני חייבת להגיד שגם אני בספר,
כן.
אמרתי לעצמי, לעשות גרוטסקה או פרודיה מעולם, זה נורא קל. לצחוק על אומנים, על מבקרי אומנות. אבל מה שאני מוצאת אצל וולבק, ואני מקווה שקיים גם אצלי, זה גם חמלה ואמפתיה לדמויות האלה. כי ברור שזה עולם שמזמין גיחוך ופרודיה.
ורותי, אם דיברנו הרבה על פרודיה וגרוטסקה, עכשיו אנחנו נלך לספר הרביעי שאת בוחרת, שאין בו שום פרודיה ושום גרוטסקה. הכוח האחר של יהודית הנדל, יומן האבל שלה על האהובה הבעל צבי מאירוביץ' שהלך לעולמו, ויהודית נשארת לבד ופשוט כותבת עליו, על הציורים שלו, על אותו כוח אחר שבא לידי ביטוי באומנות, על חייה בלעדיו. וזה ספר פיוטי מלא ביופי.
ספר שמצליח לתאר מאוד מקרוב אומן בפעולה.
כן.
זה לא פשוט. זה לא שהיא לא עושה רומנטיזציה למעשה אומנות, היא עושה, אבל יחד עם זאת יש פה תיאורים פשוט מרתקים ופלסטיים מאוד.
כן.
אז אני בחרתי תיאור אחד, זה בלי סוף, תיאור אחד, שזה מין, זה משפטים ארוכים ארוכים של תיאורים. יהודית הנדל מתארת את צבי מאירוביץ' מצייר בביתם בחיפה. על שני שולחנות הציור הצרים הישנים שלו, השפופרות תמיד סדוקות. הצבע זוחל מהן בנחשים קצרים, סמיכים. זה מרגיז אותו והוא מפוצץ אותן. הן לחות, הן יבשות. יש לו מסמרים לנקב אותן והוא לוחץ אותן בתאווה. לעזאזל, הוא אומר, אף פעם לא יוצאים מהבוץ הזה. והוא, בתוך הבוץ הזה, קצת משתתה, קצת צולע, מפוזר מאוד. לפעמים הוא קם פתאום. עובר לאט את הפרוסדור הזוויתי הצער בין האטליה למקלחת. לאט, כאילו לא הרגיש בכך כלל. עוצר מול הראי. מתלוצץ שיש לו צבע על האף, על האוזניים ועל השערות. אבל גם אז, כאילו רק מתלוצץ. כאילו לא מרגיש בכך כלל שיש לו צבע על האף, על האוזניים ועל השערות. עובר לאט בחזרה. לאט, כעובר דרך לא מוכרה. יוצא למרפסת, מתקן את צינור המים, את חבל הכביסה, מיישר את ענף התמרים על המעקה, חוזר לחדר האוכל, מביט אל הבית ממול, על הגג השכנים יושבים ואוכלים תפוחי אדמה, והוא עומד ועומד ועומד. מביט איך הם יושבים ואוכלים תפוחי אדמה. אחר כך חוזר לאט לאטליה, כבר קצת עייף, כאילו רק חלק ממנו נמצא פה, מזמזם לעצמו משהו. בתו אחד, מונוטוני, בניגון של בחור ישיבה, לוקח בד חדש, חוזר מיד אל הישן, באי אמון, מתפלא שאתמול היה לו יום טוב והוא גמר איזו תמונה, אולי דווקא לא כל כך רעה, קצת מקנה, מאמין בהיבט ומתמים שיותר זה לא יקרה. אומר לעצמו שאולי מחר, בשבוע הבא, מוציא בדים אחרים, מתבונן, שפתיו קצת נאות, כאילו מתנהלת איזו שיחה, אחר כך שותק, מקשיב, שוב מקשיב, מביט, שקוע, ואיזה הד מקיף אותו כל הזמן. ומה הוא יושב וחושב שם כל הזמן, וחוזר לבד הראשון. זה ממשיך וממשיך. באמת, אני חושבת שיהודית הנדל מצליחה לעשות פה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. לשים מבט...
כמו מיקרוסקופ.
כן, על איך מתנהך...
צייר.
קורה
ציור. זה פרק מלא חיות, כי פרקים אחרים שלה באמת מאוד קודרים על האבל.
וזה גם, הספר יצא ב-84, אני חושבת שספר שהוא גם מאוד מעניין לחשוב עליו בהקשר הזה, זה הממואר של פרנסואה ז'ילו על פיקאסו, חיים עם פיקאסו. שהיו בה המון אלמנטים רכילותיים, ועד היום מדברים עליו בייחוד בהיבטים האלה, אבל זה היה ספר. היו שם קטעים מאוד מאוד מעניינים, שהיא מתארת את העבודה של פיקאסו. יש דברים שגם מזכירים פה, כי גם יהודית הנדל מתארת איך הבקרים הם הרגעים הכי קשים. הוא קם בבוקר וישר בורח מהבית, מתוך איזה פחד. פרנסואה ז'ילו הייתה תיארה איך פיקאסו מתעורר בבוקר בבהלה,
כן.
שמה אין לו את זה יותר, הוא לא יוכל יותר לצייר, ואז הוא מתנפל על הציור אבל זה תיאורים מקרוב ומאוד מאוד מעניינים.
והיא בעצמה הייתה ציירת נפלאה,
והיא בעצמה הייתה ציירת
שלא הלכה לעולמה לפני שנה בערך.
כן, כן, בגיל מופלג. ויהודית הנדל היא כמובן סופרת. זאת אומרת, היא סופרת, אבל בספר היא תופסת את העמדה של אשת האומן.
גם לך יש פרק על אשת האומן,
חברה של האומן. כן,
ואנחנו נסיים עם הרומן לוויתן של פול אוסטר, אחד מן הרומנים המוקדמים שלו. יש כאן סיפור מתח שעוסק באיזה פעילות טרור סביב פסל החירות, אבל אחת הגיבורות שקשורות בסיפור המתח הזה היא אומנית מייצג בשם מריה.
מריה טרנר, כן.
והיא אחד לאחד בת דמותה של האומנית הצרפתייה המופלאה סופי קאל, אומנית המייצג, ש... בין היתר, אני מאוד אוהבת את הדברים שהיא עשתה עם לצלם אנשים במיטה. וכאן, זה גם על... הוא מתאר אותה, את האומנית, כשהיא מוצאת ספר טלפונים במקרה ברחוב, ואז היא מחליטה להתחיל להתקשר לכל האנשים, ודרך זה היא יוצרת את עבודת האומנות שלה. וזה גם משהו אמיתי שסופי קאל עשתה. זאת אומרת, פול אוסטר משתמש...
בהקדשה, הוא כותב, המחבר מביע תודה מיוחדת לסופי קאל, על הרשות לערב עובדות ובדיון.
אז אנחנו הפעם באמת הולכים מדמות אמיתית לכזו שהופכת להיות דמות בדויה בספר, אבל המיצג הזה של הספר טלפון עם סופי קאל עשתה אותו, וגם מריה טרנר עושה אותו ברומן של פול אוסטר.
ומבחינת המהלך הקצר שעשינו פה, אז ממקום של מודל ומוזה שהאישה מוצאת את עצמה בסיפור של בלזק,
פה יש אומנית סוף סוף, כן.
ושוב, היא דמות משנה בספר לוויתן, אבל במובנים מסוימים היא מניעה את העלילה.
נראה לי שנשארתי עם הספר הזה בגללה. ברגע שהבנתי שזאת סופי קאל, אז זה נתן את הדרייב לקרוא את הספר.
שמצד אחד, פול אוסטר עושה שימוש בעבודות קיימות של סופי קאל, מצד שני, הוא ממציא לעבודות שהיא אחר כך באמת עשתה אותה.
באמת עשתה, נכון.
זאת אומרת, זה ממש זז מהמציאות. אז אני באמת אקרא רק קטע אחד, יש פה... זמן רב לפני שאיש מאיתנו הכיר אותה, היא יצאה בוקר אחד לקנות סרטי צילום למצלמתה, ראתה פנקס כתובות קטן מתגלגל על הארץ והרימה אותו. זה היה האירוע שהתחיל את הסיפור האומלל כולו. מריה פתחה את הפנקס, ומה שהתעופף ויצא ממנו היה השטן, מגפה של אלימות, מהומה ומוות. זה היה אחד מאותם פנקסי כתובות סטנדרטיים מתוצרת חברת שייפר איטון, 15 סנטימטר גובהו ו10 סנטימטר רוחבו, בעל מכסה גמיש מאור מלאכותי, כריכת סליל וסימני אגודה לכל אות של האלף בית. זה החפץ משומש ביותר, מלא ביותר מ-200 שמות, כתובות ומספרי טלפון. רבים מהרישומים נמחקו ונכתבו מחדש, ואותות של שימוש בכלי טבעה רבים נקרו כמעט בכל עמוד. את כדורי כחול, את לבד שחור, עיפרון ירוק, וזה העיד על כך שהוא היה מצוי זמן רב ברשות בעליו. מחשבתה הראשונה של מריה הייתה להחזיר את הפנקס, אך כמו בחפצים אישיים רבים, לא טרח בעליו לרשום את שמו בפנקס. היא חיפשה בכל המקומות ההגיוניים, מאחורי הכריכה הקדמית, בעמוד הראשון, בסוף, אך לא נמצא שם כל שם. היות שלא ידע מה עוד לעשות בו, הכניסה את הפנקס להרנקה ולקחה אותו הביתה. רוב בני האדם היו בוודאי שוכחים את העניין, אבל לא אישה כמריה, תפנה עורף להזדמנות בלתי צפויה, תתעלם מקריאת המקרה. עוד לפני שעלתה על מיטתה באותו לילה, כבר הייתה לתוכנית לפרויקט הבא שלה. זאת תהיה יצירה מורכבת, הרבה יותר קשה ומסובכת מכל מה שניסתה לעשות עד כה. והיה די במחשבה על היקף העבודה כדי להכניס אותה למצב של התרגשות עזה. היא הייתה כמעט בטוחה שבעל הפנקס הוא גבר. לכתב היד היה אופי גברי, היו שם יותר שמות של גברים מאשר שמות של נשים, הפנקס היה במצב מרופט וטופל כנראה ברישול, באחד מאותם מבזקים פתאומיים ומגוחכים שכל אדם עשוי ליפול קורבן להם, דמתה בנפשה שנועדה להתאהב בפעל הפנקס. זה ערך רק שנייה או שתיים, אך בפרק זמן זה ראתה אותו כגבר חלומותיה, יפה תואר, נבון, חמים, גבר העולה על כל אלה שאהבה בעבר. החיזיון התפוגג, אבל אז כבר היה מאוחר מדי. הפנקס נהפך בשבילה לחפץ פלאי, למאגר של תאוות סתומות ותשוקות מאורפלות. המקרה הוא שהוליך אותה אל הפנקס, ועכשיו, שהיה ברשותה, ראתה בו מכשיר של הגורל. ובאמת, מה שקורה אחר כך, שהיא מתחילה ללכת בעקבות שם שמופיע בפנקס, שמסתבר שזאת חברה שלה מהילדות, זה כבר הסיפור של פול אוסטר. כי במציאות של סופי קל, היא התחילה לרעיין אנשים שהופיעו, ששמה מופיעו בפנקס, ופרסמה את זה בעיתון, לליברסיון בפריז. בעל הפנקס, זה היה ב-83, אז הוא מאוד כעס, כי זו הייתה פלישה לפרטיות שלו, כמובן.
זה חלק מהעבודות של הפלישה לפרטיות אצל סופי קל.
משחקת באש בדברים האלה.
אנחנו שוב חוזרים למה זאת אומנות, מה זאת אתיקה, והיא בכלל ממש המציאה אותה מחדש עם העבודות. זה גם כמובן לא דברים שתולים על הכיר ליופי מה שסופי קל עושה. אז אנחנו מסיימות כאן רותי וחוזרות לספר שלך ולפרק שבו כולן מגיעות לוונציה, כל הגיבורות שלך.
כשבו חלק גדול מהגיבורות מתכנסות לאיזה סביב שולחן אחד. עמליה ונטליה לא מקשיבות. הן מביטות נכחן ונראות כמו ארנבות לחודות בפנסי מכונית.
אלה האומניות שעושות.
האומניות ההולכות, הצעירות. הן קפואות, מבטן תקוע. מכיוון התעלה הגדולה מבעד לשמש המסנברת של שעת אחר הצהריים, מתקרבים שני גברים. הם שקועים בשיחה. לו היה אפשר למתוח קו מהעיניים של עמליה ונטליה, אל הנקודה שהן מתמקדות בה, הקו היה מגיע הישר אל הגבר הגבוה מבין השניים. דק גוף, מכנסי חקי בהירים, חגורים בחגורה, חולצה משובצת שחציה בתוך המכנסיים וחציה בחוץ, שיער אפור מבצבץ מתחת לכובע פנמה. הכובע ומשקפי השמש אינם מהווים מכשול. הן מזהות אותו. את ההליכה שלו היו מזהות בכל מצב. הן ראו אותו עשרות פעמים ביוטיוב. הולך. הן לא מאמינות למראה עיניהן. נטליה הראשונה לדבר. זה הוא? היא לוחשת. זה הוא? חוזרת אחרי העמליה בפליאה, כאילו אמרה, אקה אומו, הנה האיש. בסופו של דבר, כשמגיעים לוונציה ופוגשים את במקרה הזה, את פרנסיס אליס, אז
האומן שהולך.
האומן ההולך, אז כולן נהיות גרופיות של איזה אומן בינלאומי גדול.
למה את אוהבת אותו?
וואו, אני ממש אוהבת אותו. הוא באמת אומן שמשתמש בהליכות כמדיום. ב-97 הוא עושה עבודה בלתי נשכחת, שהוא יצא בבוקר לרחובות מקסיקו סיטי, עם גוש קרח גדול. והוא התחיל לגרור את הגוש הזה לאורך הרחובות, עד סוף היום הגוש נמס כולו. והוא קרא לעבודה הזאת The Paradox of Praxis. Sometimes doing something leads to nothing. עכשיו, זה שם כזה שאת אומרת, זהו, על זה אנחנו מדברים. לפעמים לעשות משהו מוביל לשום דבר.
רותי, דירקטור, תודה רבה שבאת לכאן. עם הרומן שלך, הדרך לוונציה, ועם כל הספרים, ספרי הפרוזה על אומנות שהיו כאן איתנו על השולחן. תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה.
אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות ולהתראות.